יש לנו קטע, הייתי אומר, מיוחד במינו, מגרטה לרומים, פרק י' א'. אנחנו בדרך כלל משתדלים לא לקחת קטע ארוך מדי, שלא יהיה כבד, אבל פעם החלטתי לקחת 9 פסוקים, מ-16 עד 24 פרק י' א', כי זה נושא אחד. ואי אפשר לעצור את זה באמצע, המטרה לראות את התמונה השלמה, כמובן. והתמונה היא כמובן מאוד מאוד מעניינת. אז בואו נתחיל לקרוא בכל רם. מפסוק 16. ואם התרומה קודש, כן גם העיסה. ואם השורש קודש, כן גם הענפים. וכי נקפו, נקפו זה נחרטו או נגדעו. וכי נקפו מקצת הענפים, ואתה זית היער הורכבת במקומם ונתחברת לשורש הזית ולדשנו, אל תתפאר על הענפים. ואם תתפאר, דע שאינך נושא את השורש, כי אם השורש הוא נושא אותך. וכי תאמר, הלא נקפו הענפים למען הורכב אנוכי. כן הוא, הם הנקפו על אשר לא האמינו. ואתה אינך קיים על ידי האמונה, אל תתגאה, כי אם ירה. כאלוהים, אם לא חס על הענפים הנולדים מן העץ, אולי לא יחוס גם עליך. לכן, ראה נא טובת אלוהים וזעמו. זעמו על הנופלים ועליך טובתו. אם תעמוד בטובתו, ואם אין, כי אתה, גם אתה תיגדע. וגם המה, אם לא יעמדו במרים יורכבו, כי יכול האלוהים לשוב להרכיבם. כי אם אתה נגזרת מעץ אשר הוא בטבעו זית יער, והורכבת שלא כטבע בזית טוב, אלא יוצאים ממנו על אחת כמה וכמה שיורכבו בזית שלהם. בואו נעבור לאט לאט, ואני חייב להגיד שפסוק 16 הייתי אומר, מבוא הקדמה לכל יתר הפסוקים, לכן חשוב על מה הוא מדבר. נתחיל פסוק 16. אומר פולוס, אם התרומה קודש, כן גם העיסה. אם השורש קודש, כן גם הענפים. על מה הוא מדבר כאן? להבנתי מי שקורא את הפסוק הזה, בלי להתעמק, הוא לא יכול להבין בכלל מה מדובר, וגם איך זה מתקשר להמשך. ובאמת, יש כאן, פולוס מפתח רעיון בצורה מדהימה, כמובן, בהשראת רוח הקודש. והשאלה שאני שואל כאן, מה זה התרומה ומה זה העיסה? אז אני עכשיו חוזר במדבר פרק ט"ו, שני פסוקים 19 ו-20. הם קוראים שם. אלוהים מצווה על עם ישראל, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני. ראשית אריסותיכם חלה, תרימו תרומה. אני מיד אסביר שם מה הכוונה. אתם רואים, מופיע כאן התרומה, העיסה והחלה. מה זה התרומה? החלה שמוקדשת לאלוהים. זאת התרומה. ומה זה העיסה? העיסה זה הבצק שממנו נעשה את החלה. ואני אסביר טיפה. אלוהים ציווה לעמנו ישראל, כמו בחג הביקורים בשבועות, את ראשית היבול, התבואה, להביא לאלוהים, לבית המקדש, לכהנים. וגם כאן, אתם אמורים לאכול את הלחם הראשון. אתם לוקחים את הבצק, מכינים מנו את הלחם, אבל הלחם הראשון, מה שגם החלה, הוא לא עבורכם. הוא אמור להיות תרומה לכבוד אלוהים לבית המקדש. להקדיש אותו לאלוהים, זה בעצם הרעיון. כלומר, התרומה זה החלה שמוקדש לאלוהים. העיסה זה הבצק שמנו נעשתה החלה. גם מילה אריסותיכם זה הכלים שבהם לשים את הבצק, מי שרוצה לדעת. עכשיו, כדי להבין יותר טוב את הפסוק הזה, הוא קצת מורכב, החלטתי לעשות איור קטן, ובואו נראה. נתחיל פה למעלה, אתם רואים, כולם מזהים. עיסה, זה גוש של בצק, לשים אותו, וחלק קטן ממנו נלקח כדי לעשות את התרומה. חלק קטן מהעיסה, זה מה שנקרא אכלה. תרומה נעשית מהעיסה המוקדשת לאלוהים. כלומר, התרומה הזאת מוקדשת לאלוהים לבית המקדש, ולכן היא קדושה. שימו לב, התרומה היא קודש. בגלל שהתרומה קדושה, מי עוד קדוש, שמתם לב? כל העיסה. שימו לב, כל העיסה שחלק קטן ממנה הוקדש ליצור את החלה, נעשית קדושה. במילים אחרות, התרומה מקדשת את כל העיסה. המשפט זה נקלט, התרומה מקדשת את כל העיסה. החלק הקטן מקדש את כל החלק הגדול שמנו הוא נלקח. זה ההתחלה. עכשיו פורס כאן עורך השוואה מאוד יפה בין העיסה לבין התרומה לגבי עץ, כפי שראינו. אני אראה זה מתקשר. הוא מתאר כאן עכשיו עץ. לעץ יש שורש ויש ענפים. למי מקביל השורש? לא תגידו מילה אחת. צריכים לעקוב? לתרומה. השורש מקביל לתרומה. למי מקבילים הענפים? זה ברור לכם. מול העיסה. עכשיו תראו. אם השורש הוא קודש, מה קורה לענפים? הם גם נעשים קדושים. אם השורש, שימו לב, שמקביל לתרומה הוא קודש, כמו שכל העיסה נעשה קדושה, כל הענפים נעשים קדושים. בגלל השורש. אומרים אחות, השורש מקדש את הענפים. אני רק יכול לקוות שהבנתם מה אני אומר. כי בתך קצת קשה להבין מה מדובר. החלק הקטן, אם זה העיסה או השורש, מקדש את כל היתר. עכשיו, השאלה שאנחנו צריכים לשאול מיד, מה העץ הזה מסמל, העץ עצמו? פולוס משווה את העץ למי? נו, עם ישראל. ברור לגמרי, לעם ישראל. עכשיו, השאלה היותר חשובה, השורש של העץ, את מי מסמל בעם ישראל? בואו נשמע אתכם. את מי? מה? צריך להיזהר, לפי ההמשך גם, את מי השורש מסמל, שאלה, אחרי טיפשע להבין את ההמשך. יש עץ, יש לו שורש וענפים. השורש את מי? של עם ישראל, אני מדגיש. או, יפה, אני גם מבין שזה ככה. אני מבין שזה כוונה לאבותינו. בהמשך זה יותר בא אולי. אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הם השורש של עם ישראל. אברהם אבינו, יצחק ויעקב, מנו באו 12 שבטי ישראל. אני חושב זה מאוד ברור. אלה אנשי אמונה, למדו בגרת על עברים, מי שזוכר, פסוקים רבים עם הרבה פרטים על אבותינו. ואלי ברור שהם השורש. יש כאלה גם, אולי מתייחסים גם לשליחים של ישוע. אבל הבנתי זה דבר משני בהקשר הזה, כי כאן מדובר על עם ישראל. השליחים הם היסוד של הקהילה, של גוף המשיח. אבל פה הדגש הוא על עם ישראל, לא על גוף המשיח בשלב זה. אז לדעתי זה ההסבר. עכשיו אני שאל שאלה קטנה. למי נאמרו המילים האלה? נברחו בך כל משפחות האדמה. למי זה נאמר? לאברהם? כן או לא? כן. ליצחק גם, אתם זוכרים? גם ליצחק. ליעקב גם, גם ליעקב. חד משמעות. אלוהים החליט באמצעות אברהם, יצחק ויעקב, לברך את כל עמי העולם. זאת עובדה. זה מופיע בבראשית כמובן. זאת אומרת, תשימו לב. יש כאן דבר מאוד מעניין שצריך להבין אותו. לנו אולי, בהתחלה זה לא מסתדר כאן משהו. אבל בואו ננסה להבין איך אלוהים רואה את הדברים. לא אנחנו. ואיך שכתבתי כאן, בזכות אבותינו, הם השורש של עמנו, כל עם ישראל נחשב קדוש בעיני אלוהים. ראיתם? השורש מקדש את הענפים. הענפים זה כל יתר עם, כמובן, שבא מאברהם, יצחק ויעקב. וכאן עולה שאלה, דעתי מאוד משמעותית, שגם אותי מאוד העסיקה. אנחנו חלק מעם ישראל, אנחנו מכירים טוב את ההיסטוריה, את התנ"ך. האם אפשר לומר בכלליות שעם ישראל הוא עם קדוש, שיקדיש את עצמו לעבודת אלוהים? ממש לא. אני אומר את זה בצער. רוב העם שלנו, מי שמכיר את התנ"ך, את ההיסטוריה, עשה את הרע בעיני אלוהים כל הזמן, כמעט כל עם. משהו היום ונורא. החטאים של עם ישראל זה עדיף לא להזכיר אותם. לכן אלוהים העניש חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גלות 2000 שנה, למה? בעל חטאינו. אז מה, להגיד שבכל זאת עם ישראל נחשב לקדוש בעיני אלוהים בזכות אבותינו, כך אלוהים רואה את זה. הרי פולוס כתב את הדברים בהשראת רוח הקודש. עכשיו, אני באמת חשבתי הרבה על הדבר הזה, ואני באמת מצאתי, יש כמה דוגמאות, כדי שנבין איך אלוהים רואה את הדברים. חשבתי דוגמה אחת לתת לכם, מראשונה לקורינתי פרק ז' פסוק 14. ואני אזכיר בקצרה על מה מדובר. דעתי זה מקביל די טוב לנושא שלנו. הוא מדבר שם, תחשבו, בעל ואישה, נשואים, לא מאמינים בישוע. והנה, משום מה, תודה לאל, אחד מבני הזוג החליט להאמין. או הבעל או האישה, החליט להאמין בישוע. שמה לעשות? אחד מאמין, השני לא מאמין. אגב, זה לא משנה אם הבעל או האישה, זה אותו דבר. אחד מאמין מבני הזוג, השני לא מאמין. האם אישה, לדוגמה, שמאמינה בישוע ובעלה, לא מוכן להאמין, האם עליה להיפרד ממנו? לנתק מגע הזוכים? כתוב כאן. לא. למה אני אומר את זה? תראי, כתוב, אפולוס כותב בקורינטים, אומר להם, אל תמשכו עול זרים חסר אמונה. תסכים אותי שהעול הכי משמעותי בעולם זה בעל ואישה שנוסעים בעול כמובן. ומשום מה, נראה אישה מאמינה בישוע, הבעל לא מאמין. אז מה, להמשיך לחיות אותו ביחד? אומר פולוס, כן, כן. אם הבעל הלא מאמין רוצה להמשיך לחיות עם אשתו המאמינה, להמשיך בחיי הנישואין כולל הילדים. זה נכון גם ההפך, שהאישה מאמינה והבעל לא מאמין, או אישה לא מאמינה ובעל מאמין, זה אותו דבר. מה הוא אומר כאן? תראו, זה דבר מעניין. האיש שלא מאמין הוא מקודש על ידי אשתו המאמינה, והאישה שלא מאמינה מקודשת על ידי הבעל המאמין שלה. שאם לא כן יהיו בניכם טמאים, אמנם אתה קדושים ממנו. תראו, זה דבר מעניין. ממש דבר מעניין. אתם שברית הנישואין מאוד מאוד חשובה לפני אלוהים. והסיבה היחידה בעצם לפירוד זה זנות, כמובן, בגידה. אלוהים רוצה להמשיך על המשפחה. ומה שמעניין כאן, שימו לב, בזכות מי שמאמין או מאמינה, לא משנה, אחד במשפחה, כל המשפחה מקודשת ומבורכת על ידי אלוהים. מעניין, נכון? זה נראה בתך מוזר. מה, למרות שהבן אדם השני הלא מאמין, הוא חי בחטא, הוא לא מאמין. החטאים שלא נסלחו, לא מדובר כאן על ישועה, ממש לא. מדובר על קדושה. אלוהים רואה את המשפחה הזאת שבה שרק אחד מאמין או מאמינה כמשפחה קדושה, משפחה מאמינה, בזכות המאמין. ממש מעניין. כך אלוהים רואה את זה. והוא נותן את ברכתו וחסדו לכל המשפחה, גם למי שלא מאמין, לבעל או אישה, וגם לילדים. הוא אומר כאן, כולם קדושים הם. אני חושב שזה מאוד מקביל לשורש ולענפים, בזכות אותם מעטים, כן, אבותינו, שבאמת היו יראי אלוהים, כל העם ישראל נחשב קדוש. למרות שהוא בו מושחת לגמרי, היה תמיד עד ימינו. כך אלוהים רואה את זה. ויש כאן עיקרון שחשוב שנבין אותו. אני אתן עוד שתי דוגמאות. אתם זוכרים, סדום ועמורה נחשבו לשתי ערים מושחתות בצורה לא תתואר. אתם מכירים את זה. אלוהים היה מוכן, כשהוא דיבר עם אברהם, לא להשחית את שתי הערים אם הומצא שם 10 צדיקים. אם היו 10 צדיקים, אני מעריך שיש שם אלפי אנשים, אני לא יודע כמה, בטח אלפי אנשים, אם יהיו רק 10, בזכות 10, אולי הם משמיד את כולם. הם נשארים בחיים, ממשיכים להתקיים. לא היו 10. לא הייתה ברירה. בזכות מעטים, כל המונים שהם יכלו להינצל. ודוגמה נוספת גם זה יוסף, אתם מכירים את זה, היה בבית פוטיפר, אדם צדיק, ללא ספק, אדם מאוד חיובי. בזכות יוסף, פוטיפר, בני משפחתו, ביתו, שדותיו, היו מבורכים בכל דבר. בזכות, רק בזכות יוסף. לי גם ברור שאנחנו כמאמינים, אין לי ספק בכלל, שאנחנו נמצאים מקומות שונים, באמת משתדים לעבוד את אלוהי כמו שצריך. בזכותנו, אלוהים מברך גם אנשים סביבנו. אם זה בעבודה, מקומות אחרים, בצבא, לא משנה איפה, אלוהים כן גם מברך את האחרים בזכות המאמין שקורא לאלוהים ופונה אליו. לכן אם אני חוזר לנושא, בזכות השורש של עם ישראל, אבותינו, עם ישראל נחשב קדוש. אגב, זה לא נאמר על שום עם אחר בעולם, שלא תהיה רק על עם ישראל. זה כתוב כאן. נקודה למחשבה. אני רוצה להתקדם הלאה. אגב, אולי לפני זה רק נבין איזה, כמה חסד יש לאלוהים. שבגלל המעטים הוא נותן חסד לרבים ביותר. הוא לא ממהר להניש ולפגוע, ממש להפך. רק לתת מטובו הרב. זה דוגמה יפה. עכשיו אני מתקדם הלאה. לפני שניכנס לפירוט של הפסוקים, חשבתי לתת מבוא קצר כדי שניישר קו. כולנו נבין על מה מדובר. בואו נסתכל. פולס מתאר כאן אמת רוחנית, תיאולוגית, בצורה מאוד מאוד ציורית, מאוד יפה. והוא מתאר כאן שני עצי זית, אם שמתם לב. הזית הטוב, את מי הוא מסמל, שמתם לב? בואו נשמע. נו, בכל העם. עם ישראל. זה הזית הטוב. מי השני נקרא? זית היער. או זית הבר, זית של בר, את מי הוא מסיים? מסמל את הגויים. זה הנקודת ההתחלה. עם ישראל לעומת הגויים. זה צריך להבין, כדי להבין את ההמשך. כדי להמחיש טיפה, הזית הטוב, אתם רואים, עץ אדיר, מלא ענפים, עלים, יפים, ירוקים. תראו איזה פירות נפלאים, מלא פרי, משובח, טעים, גדול. נפלא. תראו לידו שם עץ כזה מסכן, עלוב, עץ זית, בר. תראו את, בקושי תראו את הפירות שלו שם למעלה, בקושי נותן פירות קטנים, עדיף לא לאכול אותם, מצומקים. זה המצב. זה עם ישראל, זה הגויים. כמובן אני מדגיש, לפני שישוע בא לעולם, שלא תהיה נבנות, לפני שהוא בא לעולם. עכשיו בואו תראו, נתקדם עוד... זה מושג שמופיע כאן כמה פעמים, הרכבה. באנגלית זה נקרא grafting, להרכיב. אני עשיתי הרכבה, אני מכיר את זה באופן אישי, זה דבר מאוד מעניין. תראו איזה דבר מעניין כאן, מה זה הרכבה? תחשבו, יש לנו כאן צמח, רוצים לחבר עליו ענפים מצמח אחר. הנה, אתם רואים את אלה. יש שיטה שכאן מחדירים את הענפים לפנימה, לתוך הצמח המקורי הזה. אתם רואים? והחלק שחיברנו אמור להמשיך ולגדול. הוא ממש מתחבר לכל החלק הבסיסי, נקרא קנה מי שרוצה לדעת, והחלקים האלה גדלים וצומחים מעלה, נהדר. זה נקרא הרכבה. מצמח אחד לצמח אחר. לחבר אותה. כדי להמחיש טיפה, אתם רואים כאן, עץ זית, יש לו כאן גזע חתוך, וענפים שרוצים להרכיב אותם, בצורה ציורית פשוטה כמובן, אתם רואים? הרכיבו אותם, עובר הרבה הרבה זמן, מה קורה? הנה, תראו, אחד השני, משהו אדיר. בצורה פשוטה, אבל זה מה שקורה באמת. זה הרכבה, בכלל שקלטתם את הרעיון. טוב, אני רוצה לעבור לפסוק הבא, פסוק 17, קצת להמחיש לכם את הדברים. עם ישראל, עץ הזית הטוב, אתם רואים, תראו איזה מצב, כמה טרגי, מה שעומד לקרות לו. אומר שם פולוס, וכי נקפו, נחרטו מקצת הענפים. לצערנו רב, מי חותך ענפים מהזית הטוב? אלוהים. החליט לכרות חלק גדול מהענפים. אגב, זה לא הכל נחתך, איך, מה שלא נחתך, איך אני קורא לזה במילה אחת, זוכרים? דיברנו על זה הרבה לאחרונה. שארית עם ישראל. לא הכל. חלק גדול נחתך, שארית נשארת. למה אלוהים החליט? ועל החטאים של עם ישראל. לא שמרו את מצוות אלוהים, פעם אחר פעם. הוא שלח נביא ומה לא, בסוף לא הייתה עבורה. אלוהים פגע בעמנו בצורה מאוד מאוד קשה. שימו לב. הנה, קראת אותם. ואני עובר לפסוק 17. ואתה זית היער, הורכבת במקומם. אתם רואים מה נשאר מעם ישראל? מעט מאוד השארית. ונתחברת לשורש הזית או לדשנו. בואו נראה את זה. זה מה שנחרד בצורה פשוטה. תראו, הנה. עוד פעם. שימו לב. הנה. הגויים מורכבים על הזית הטוב של עם ישראל. ישוע אמר את זה בצורה מאוד ברורה בבשורת יוחנן. עושים לך, דניאל. בבשורת יוחנן. מלכות האלוהים תילקח מכם ותינתן לגוי שיעשה פרי. אתם זוכרים את זה? הנה, זה מה שקרה. זאת עובדה. ופה תראו, עמנו המסכן והאומלל, רוב העם שלנו, אלוהים זנח אותו, נטש אותו, מאס בו, בגלל כל הקשיות הלב והמרידה שלו. אז אתם רואים, הרכבה, הגויים הורכבו על הזית הטוב. עכשיו שימו לב, זה השורש כאן למטה והדשן באדמה. הגויים עכשיו הם מתברכים מאוד מאוד בכך שהם הורכבו על השורש של עם ישראל, והדשן, מה שיונק מהקרקע, את המינרלים וכל החומרים שהוא צריך, ברכה עצומה. ואני מזכיר לכולנו, השורש זה אותם אנשי אמונה נפלאים, אברהם, יצחק ויעקב, אנשי אמונה מדהימים, שהם עכשיו הגויים מתחברים אליהם. זה הבסיס של כל האמונה שלהם בעם ישראל. ותשימו לב, ברומים ד' למדנו את זה, פסוקים 9-11, אומר שם פולוס, לאברהם נחשבה אמונתו לצדקה, דיברנו על זה, להיות לאב לכל המאמינים, והם ערלים. מי זה ערלים? מי שלא עשה ברית מילה, זה הגויים. למען אפלאם תחשב הצדקה. הגויים מורכבים כאן, למרות שהם היו ערלים, זה לא משנה. אברהם הוא אבים המאמינים. ואתה אומר, הגויים כאן התחברו לשורש של עם ישראל. איזה ברכה לא תתואר. אני חייב לומר, אחר כך אני אפרט טיפה, שכל ההרכבה הזאת היא הרכבה בניגוד לדרך הטבע, ואני אסביר למה. כשמרכיבים, אתם רואים את הענפים האלה, הם אמורים לתת פרי מצומק וקטן, באופן טבעי. מה דעתכם? אחרי שהם הורכבו, הם נותנים פרי קטן או פרי גדול, מה דעתכם? פרי גדול לתפארת. זה משהו נגד דרך הטבע. תראו את הגויים המאמינים בישוע, איזה אנשים נפלאים אלה, אנשים חדשים. איזה שאלה, בכל רחבי העולם, השבח להם. פעם היו מתים בחטאים, ואחר כך מלאי פרי רוחני. מי מפיץ הבשורה בעולם? לא היהודים. היהודים מתנגדים לישוע עד היום. גויים מאמינים בישוע. הם האור בעולם. איזה שאלה. שימו לב, גם הם כמובן קיבלו את הצדקה על ידי אמונה בישוע, כמובן. תראו איזה תיאור יפה שהוא מתאר בצורה ציורית. שם בשיר הוא אומר ככה, הוא מדבר כאילו אל גוי, כן, אל העץ, הזית היער, כאילו אל אדם אחד, היחיד, הכוונה היא לשון רבים, לכולה, לכל הגויים. מה הוא אומר לגויים? אל תתפר על הענפים. אל תתגאה. זאת היא עזרה לגויים המאמינים בישוע. אל תתגאו. אתם עכשיו פה למעלה לעץ, מרגישים טוב, בטוח. תראו את היהודים המסכנים האלה, הושלחו, נגדעו. אבל תשימו לב, אל תתגאו. תזכרו שאתם לא נושאים את השורש, את הבסיס של עם ישראל, אלא השורש נושא אתכם. אתם מורכבים על השורש של עם ישראל. למחות, תשימו לב כאן, חשוב להבין את זה, ולצערי הרב, מי שקצת למד היסטוריה, במיוחד גם אצל הקתולים ואחרים, המון גאווה על עם ישראל. עם ישראל שלח את ישוע לצלב, אלה שצלבו את ישוע, מגיע להם עונש, אוי ואבוי להם. וגויים מאמינים ישוע הרגישו הם למעלה והיהודים למטה. פולוס אומר להם שלא תעיזו להתגאות. תזכרו, למי אתם מחוברים עכשיו? בזכותם התחברתם לגזע ולשורש של עץ הזית. בזכות היהודים, עם ישראל. כאן רק כמה מילים קטנות לגבינו. אגב, זה קרה וקורה עדיין, במקומות שונים בעולם לצערנו הרב, למרות שפולוס מזהיר אותם לא להתגאות. אני אומר גם לנו, כמאמינים, זה עלול לקרות גם לנו. אנחנו, תודה לאל, יהודים, רובנו מאמינים בישוע, תודה לאל, קיבלנו סליחת חטאים והמון חסד, ואנחנו חיים באור, תודה לאל. אבל שלא נרגיש התנשאות חלילה על אלה שהם לא מאמינים. זה צריך מאוד להיזהר, אני אומר לכולנו, אנחנו בפירוש יותר טובים מהם, אני מדגיש את זה, לא בזכותנו, בזכות ישוע המשיח. אנחנו יותר טובים, אנחנו חיים רצויים בעיני אלוהים, אבל לא בזכותנו. לא בזכותנו, אני מניח שכל אחד מאיתנו שהוא אמיתי, הוא יסכים איתי, מי יכול לסלוח על החטאים שלו? רק ישוע המשיח. מה היינו עושים בלי גבורת רוח הקודש? איפה כולנו היינו? כלום, אפסים מושלמים. לכן באמת להעריך בצורה מאוד עמוקה ולקבל בענווה את הסליחה והישועה שיש לנו, ולא להרגיש חלילה עליונות רוחנית על אחרים, זה דבר מאוד חמור ומסוכן גם לנו המאמינים בישוע. נשים לב לנקודה הזאת. בואו נתקדם הלאה. אם הגויים אומרים, הלא נקפו ענפים למען אורכב אנוכי. טוב, מה אלוהים עשה? אלוהים החליט לכרות את הענפים האלה, לפגוע בצורה קשה מאוד בעם ישראל, לסלק את הענפים האלה, כדי להרכיב אותנו הגויים. תשימו לב. הם עלולים לחשוב בטעות, הגויים, שאלוהים מאס בעם ישראל. למה? כדי לבחור בהם, בגויים. הוא קראת את מי שלא מתאים, בקומם את הגויים. האם זה נכון? אני חושב שאלה מאוד עקרונית. האם זה נכון מה שגויים אמורים להגיד זה נכון? האם זאת הסיבה? בפירוש לא. שלא נטעה כאן. אפשר לעשות כאן טעות מאוד חמורה. אני טיפה אחזור אחרונית. ברור לגמרי שרצון אלים היה שעם ישראל, הירוק הזה, כן, עץ הזית, הוא יהיה לתפארת, והגויים שיקבלו את האמונה בישוע יצטרפו לעם ישראל. זה ברור לגמרי. מה פתאום לכרות את היהודים? האם זאת הסיבה שאלוהים פגע בעמנו כדי שלאפשר לגויים להתחבר לעם ישראל? ברור שלא. תכף תראו את זה מיד, הוא מסביר את זה. זה טעות חמורה ביותר. זה עלול לשמע כך אולי. מה אומר עכשיו פולוס? שימו לב. כן הוא. זה נכון, הם הנקפו, הם נחרטו. למה? על אשר לא האמינו. את זה אני מבקש לשים לב. אלוהים פגע בהם ומאס בהם ברוב עמנו בגלל חוסר אמונה. ואנחנו זוכרים שיצאו ממצרים, לא הפסיקו להתלנן כל הזמן, ולא האמינו באלוהים במשה. כל הזמן התלונו רק ורצו לחזור למצרים. שישוע בא, לא קיבלו אותו, לא האמינו בו. לצלב, יצלב, יצלב. חוסר אמונה. זאת הסיבה לדחייה של עם ישראל. אני אומר, רובו ככולו, לא כל העם. אני מדגיש, נשארה שארית, נזכור את זה. רוב עמנו, עד היום, לא מקבל את ישוע ולא מאמין בו, לצערנו רב. עכשיו, שימו לב. חוסר אמונה של אותם אלים בבני עמנו שנחרטו. מה הוא משאיר ואומר? ואתה על הגויים הוא אומר, אינך קיים על ידי האמונה. בזכות מה הגויים התחבאו לזי? בזכות האמונה בישוע. פה היה חוסר אמונה, פה הייתה אמונה. הדגש על אמונה. היהודים ניסו למצוא חן בני אלוהים על ידי מעשים טובים, זה לא עובד. אי אפשר. רק על ידי אמונה. ברור, אין שום דרך אחרת. אל תתגאה. ירה, תיזהר, לראות זה לעמוד על המשמר, להיזהר, יראת אלוהים, הוא מזהיר אותם כאן. שימו לב למה היא ירה, אני חושב שאנחנו צריכים כולנו לאמץ את יראת האלוהים, זה דבר מאוד חשוב, אנחנו מדברים כאן על דבר שאין למעלה ממנו, על הישועה שלנו. שימו לב, אני אזכיר לכם מה שפולוס כותב לפיליפים, פרק ב' פסוק 12, הוא אומר למאמינים בישועה, תיגעו בתשועת נפשותיכם בעירה, תשימו לב, בעירה ובירדה. מי שחושב שלמשל זה כל כך פשוט, וכאן הוא לא מבין את האמונה, אני אומר לכם, הוא לא מבין מה מדובר. מקום אחר, פולוס אומר, כל מי שחושב שהוא ניצב, עומד, שזה הרשו לא ייפול. להיזהר, לעמוד על המשמר, כל הזמן, אפשר ליפול, מי שלא נזהר. הוא מזהיר אותם. תירא, תיזהר. למה הגויים צריכים להיזהר? הגויים המאמינים בישוע, אני מרגיש, למה להיזהר? בואו נראה. מה אומר הפסוק 21? כי האלוהים, אם לא חס על הענפים הנולדים מעת זה אלה, אולי לא יחוס גם עליך. אני מלב, האלוהים בחר בעם ישראל, עם הבחירה. אבל הייתם, עמנו לא האמין, עשה את הרבן אלוהים, אלוהים יניש בצורה קשה מאוד. זה עלול לקרות גם לך. מה שקרה לעם ישראל עלול לקרות לך. אל תתפסו ביטחון שאתם עכשיו יושבים טוב על הזית, הכל בסדר. תיזהרו. תראו איזה מסר חשוב הדבר הזה. זה נכון גם לכל אחד מאיתנו. אנחנו נמצאים כאן בצד עכשיו, אתם רואים. ראשים אומר פסוק 22. לכן ראינו לטובת אלוהים וזעמו. הזעם הכעס שלו. זעמו לנופלים ועליך טובתו. נעצור כאן רגע. אז זה בסור גם מאוד מעניין. יש כאן דגש על שני צדדים של אלוהים. מאוד חשוב שנבין את זה. צד אחד על הטוב של אלוהים, אני אומר, טובו וחסדו העצומים. אלוהים מלא אהבה וחסד. מצד שני על הזעם שלו. בזכות מה הגויים הורכבו? בזכות אהבת אלוהים. הוא שלח את בנות ישוע, נתן את היקר מכל, מה יותר מזה אין? זאת האהבה הכי גדולה שיכולה להיות. אלוהים הוכיח שהוא אוהב גם את הגויים, לא רק את היהודים, ואפשר להם להאמין, לקבל שיחת חדים, להיוושע. אז זה הטובה של אלוהים. אז זם, רואים את זה גם כאן, על כל אלה מאמנו ישראל שסרבו להאמין, נבין, החטא שנוע לאלוהים. הוא לא מוכן לוותר. עובדה שהוא פגע בצורה קשה בעמנו ישראל. זאת עובדה. למה? בגלל החטא, בגלל חוסר אמונה. אלוהים לא מוותר, אין כזה דבר. זאת הצדקה שלו. וחשוב שנבין את השילוב הזה, גם של חסד אלוהים, גם של הכעס, הזעם שלו, נגד החטא. נעריך מאוד את החסד של אלוהים בחיים שלנו, ונזהר מאוד שלא לחטוא נגדו. זוכרים מה קרה למשה, לרבנו שלא שמע בקול אלוהים, הוא רצה להיכנס לארץ כנען, נשאר בחוץ. אלוהים לא ויתר לו. עכשיו שימו לב עוד דבר מעניין בסוף פסוק. ממשיך ואומר כאן, אם תעמוד בטובתו, נראה לגויים המאמינים בישוע. שימו לב. אני מבקש לשים לב למה שכתוב כאן. פולוס מזהיר את הגויים המאמינים, האמונה שלכם היא על תנאי. על תנאי, אם זה מילה תנאי, אם תעמדו בטובתו, כלומר, אם תמשיכו להאמין בו, לבטור בו, לציית לכל מה שמדריך, הכל מצוין, אתם תישארו, תמשיכו ללבלב, לתת פרי נפלא, אם. עכשיו שימו למה האפשרות השנייה. אולי לפני זה אני, כן, עוד משהו קטן, למדו בהגיעת העברים, פרק י' פסוק 38, גם פסוק בעיניי מאוד משמעותי בהקשר הזה. אומר שם המחבר, הצדיק באמונתו יחיה, אבל אם הוא ייסוג אחור, הוא יחליט שהוא מפסיק לחיות באמונתו, מפסיק. מה יקרה? לא רצה נפשי. זה בדיוק מה שהוא אומר להם כאן. תיזהרו! אם אתם לא תעמדו בטובתו, תראו מה יקרה לכם. הוא מזהיר את הגויים המאמינים בישוע. אז הרמות חומו, מה אומר כאן? אם אין, אתם לא תעמדו בטובתו, כי אתה גם אתה תיגדע, תסתכלו מה יקרה כאן, הנה. תראו מה קורה כאן. מה זה פתאום, שמתי למטה אש כזאת. אני אזכיר לכם מה שישוע אומר, הכל מתחבר ביחד כמובן, ביוחנן פרק ט"ו, אני אזכיר לכם. ישוע מזהיר ואומר ככה, פונה למאמינים, הוא הגפן, אנחנו הענפים, הסרגים, שאמור לתת פרי. איש אשר לא יעמוד בי, לא יעמוד בי, מה יקרה לו? אושלח כשריג החוצה, ויבש, וילקטום, וישליחום אל תוך האש, ועל הבאר. אין כזה דבר. תראו, אנחנו לא משחקים. יש כאן אמת מאוד חשובה, הכל מתחבר ביחד. נאמר לגויים, אמנים, אתם לא תעמדו, אתם תקרטו כמו עם ישראל. זה נכון גם לגבי כל אחד מאיתנו. יש כאלה טוענים, רק אדם לא יכול להפסיק להאמין? אני לא מכיר דבר כזה בכתובים. אני לא יכול להפסיק, ברור שאני יכול להפסיק להאמין. זה שטות מוחלטת, אני כל יום בוחר מחדש להאמין ולהמשיך בדרך הנכונה. איזה שאלה, כל יום. אני לא יכול להפסיק? ברור שאני יכול, מישהו מכריח אותי? איזה שאלה. אני אפילו נתפסים לכל מיני דברים מוזרים שלא כתובים בכתבי הקודש. ולכן יש לנו המון עזרות להמשיך ולהתמיד עד הסוף. לא לעצור באמצע, כי לא יעזור כלום. בחזקאל, מי שזוכר, אלוהים אומר, אדם שהיה צדיק כל החיים שלו, עשרות שנים, וכשהוא הזקן, הוא מפסיק להיות צדיק ועושה את הרע בעיני אלוהים, אתם זוכרים. כל הצדקות שלו, כל הדברים הטובים שעושה, נשכחו עבורו כאילו שלא עשה אותם. הוא ימות בחטאיו. ככה אלוהים פועל, ולהפך כמובן. אז שימו לב איזה עזרה לגויים. בוא נניח בהנחה שהגויים מאמינים בישוע, ממשיכים לעמוד בישוע. ממשיכים לפתוח, בואי הנה אתם רואים, נחזור להיות אופטימיים. וגם המה, עכשיו הוא מדבר על עם ישראל, המה. אם לא יעמדו במריה, מרי זה הקשנות, מרד. אם עם ישראל יחליט להיכנע לפני אלוהים, להפסיק להקשות את הלב, את העורף, מה יכול לקרות? הם יורכבו. זה לא עבוד לגמרי עם עמנו, לא. הם יורכבו. מה הוא אומר כאן עכשיו? כי יכול האלוהים לשוב להרכיבו. אלוהים יכול שוב להרכיב את עם ישראל, להחזיר אותו למקום הטבעי שלו, לזית שמנו הוא בא. תראו איזה תמונה נפלאה. בצורה ציורית. ובפסוק הבא הוא יסביר גם למה זה חשוב שהדבר הזה כבר יקרה כמובן. תראו, כל אותם, עד ימינו, כל אותם מאמינים בישוע בעולם, חושבים שאלוהים סיים את התפקיד של עם ישראל, פשוט הם בכלל לא מכירים את הדברים, או לא מאמינים בזה, אני לא יודע. אין כזה דבר. מה, אלוהים לא יכול? ברור שזה מה שיקרה. זה עדיין לא קורה. מאז שישוע בא עברו כמעט 2,000 שנה, עדיין זה המצב כאן. זה. רוב העם שלנו רחוק מאלוהים, אני מסכים, זאת עובדה. אבל אנחנו נראה את זה בהמשך הפסוקים, לא עכשיו עוד שבועיים. אנחנו מאוד אופטימיים. אני אומר לכולנו, יש לנו סיבה טובה. אופטימיים, כן, אלוהים ירכיב את השארית בעם ישראל, הוא ירכיב אותה מחדש. תשימו לב, הנה, תחזור למקום הטבעי שלה, לזית. ואומר פסוק 4 בצורה כל כך ברורה ונפלאה, הוא אומר ככה. כי אם אתה נגזרת מעץ אשר הוא בטבעו זית יער, שימו לב, הנה, היית בזית יער מסכן ועלוב שבקושי נותן פרי כמעט אפס, והורכבת שלא כטבע בזית טוב, אמרתי, דבר שהוא נוגד את דרך הטבע, כי בכל זאת הגויים נותנים פרי טוב בישוע המשיח, כמובן, מה הוא אומר? אלה יוצאים ממנו, אלה שיוצאים מהזית, על אחת כמה וכמה שירכבו בזית שלהם. כשהם יורכבו בזית שלהם, הם יתנו פרי בלתי רגיל. למדנו מי שזוכר פעם שעברה, חיים מן המתים. אני אומר לכם, ההתארות הרוחנית של עם ישראל בקץ ימים, זה לפנינו, זה מאורע שלא היה כמו מאז בריאת העולם. שום עם בעולם, שום התעוררות לא תשווה למה שיקרה עם עמנו. זה פשוט לא יהיה תואר במילים. זה מה שיקרה. העם ישראל יהיה ראש לכל העמים. אנחנו יודעים שישוע במילניום ימשול בירושלים, בסוכות אנשים מכל העולם יבואו להשתחוות, יהיה בית מקדש. זה המרכז של הרוחני לכל העולם, זה ברור לגמרי. וכל זה לפנינו. אנחנו לא צריכים להסתכל על המצב הנוכחי ולהתייאש, תראה מה קורה, אף אחד לא רוצה להאמין כמעט וזה. לא, זה מה שיקרה. סבלנות, אלוהים גילה לנו. זה יקרה יום אחד. והייתי רוצה לסיים רק, אתם רואים, הדגש כאן, גם מעם ישראל היהודים, עכשיו ובעתיד, בעתיד הם יאמינו בישוע כמובן, נלמד זה בזכריה פרק י"ב, נדבר על זה יותר מאוחר, גם הגויים המשותף לכל הנושאים, יהודים וגויים, אמונה בישוע המשיח. ישוע ניתן להשיג אך ורק על ידי אמונה, לא על ידי מעשים. אמרנו את זה הרבה פעמים, כמובן שלא, בלתי אפשרי. הייתי רוצה לסיים מדברי פולוס לאפסים, מאוד יפה לראות את השילוב היפה, ראיתם את העץ הזה. הוא פונה לגויים, על כן זכרו כי אתם הגויים בבשר, הנקראים ערלים, הייתם בלי משיח, מוזרים לעדת ישראל ונוחים לבריתות ההבטחה, באין תקווה. ובאין לכם אלוהים בעולם. איפה הגויים היו? זית, יער, מסכן ואומלל. מה אומר? ואתה, בישוע המשיח, אתם הרחוקים מאז, הייתם קרובים בדם משיח. ישוע קרב אותם לאלוהים אב, כמובן, בזכות ישוע. כי הוא שלומנו, אשר אשר השניים לאחד, מכאן שרואים את העץ מאחורה, עץ אחד. יהודים, גויים, לא משנה, העיקר מאמינים בישוע. עץ אחד. הרס מחיצת הגדר בבית המקדש, אתה מחיצה, הפרדה בין היהודים והגויים, נגמר. היום כל מי שמאמין בישוע, בכלל לא משנה אם יהודי או גוי, יש לו גישה חופשית לאבינו שבשמיים, כמובן. לברוא בנפשו את השניים לאיש אחד חדש, מה שנקרא גוף המשיח, יהודים וגויים. וירצה את שניהם בגוף אחד אלוהים על ידי צוותו. יש לנו כאן תיאור באמת יוצא מהכלל, אחת תיאולוגית, זה מה שיקרה. ואנחנו היום צריכים להמשיך ולהאמין, להסתכל קדימה בעיני האמונה. המציאות קשה, אני מסכים, מאוד לא נעימה. שאלו את אליה, מה שהייתה שם בניו זילנד, דיברה עם הרבה ישראלים, רובם זה בכלל לא מעניין אותם. אני יודע, כולנו מכירים. כמה אנשים באמת מתעניינים? מעטים מאוד. הרוב זה בכלל לא מעניין את האמונה. חיים את החיים שלהם. ולצרנו, לפני שזה יקרה, יהיה משקע הצרת יעקב. איזה מכה עם שלנו אמור לקבל, שדבר שלא היה כמותו אף פעם. אבל בסופו של דבר, עמנו ישוב בתשובה השארית שתהיה, ובמילניום, היהודים והגויים מעיינים ישוע, ימלכו עם ישוע המשיח במשך 1,000 שנים. אמן.